ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אני שמח לעשות איזשהו סיכום במה שעשינו השנה, ואולי לחשוב מה עושים הלאה, איך עושים הלאה. כידוע שלימודי התנ"ך זה לא השלג מספר אחד של עולם הישיבות. ובכלל, היו הרבה מאוד, הרבה מאוד שנים שבכל שלמדו תנ"ך בישיבות, עסקו בעיקר בתורה שבעל פה, לפחות בתורה שנכתב. למעשה בשנים האחרונות, ב-20 השנים האחרונות, יש איזושהי פריחה מאוד, מאוד משמעותית של הדברים הללו. ההיסטוריה שיש שלושה גורמים לדבר הזה. גורם אחד זה איזה מפעל שהתחיל לפני 70 שנה אולי, של פרופסור פאול יוביץ', שצריכים ללמוד אצלה בפועל. יושבת אצלנו בבית, יושבת בכיתה אצלנו, וכו' ללמוד. והיא עשתה דבר שבאותם ימים היה נראה מאוד נועז ומשונה. היא חיברה שאלות בפרשת שבוע, ושלחה אותן לכל מי שרוצה. ואנשים שהחזירו לה את זה, אז קיבלו את זה ממנה בעת אדומה, עם הערות. ועם אגהות, ועם תיקונים, ואנשים היו יושבים ולומדים כך פרשת שבוע. זאת אומרת, מפעל של איזו אישה...
יש לה רב? יש לה רב עתקים? כאילו, יש לה את המכתבים שלה או ש...
אתה רוצה לראות את זה? אני יכול להראות לך. אשמח. אני צעיר מדי בשביל זה. אנשים שהם היום בני 75 יש להם, אני מכיר גם כמה כאלה, ראיתי את זה. זאת אומרת שבמכונת כתיבה, בסטנסר, זה לא מיילים ולא וואטסאפים ולא כל מיני... בדיחות קרש כאלה, אלא זה משהו רציני מאוד. יושבים מכונת כתיבה ומדפיסים, וזה היה של המחלקה לתרבות תורנית, וזה היה סוכנות, וזה היה זה. ולמעשה הכניסה איזושהי מהפכה בלימוד של פרשת שבוע, ובזה שאדם צריך לדעת ולהסתכל מה אומר הרמב"ן, מה אומר רש"י, מה אומר אבן עזרא, ומזה אחרי זה נולדו הספרים שלה. אבל זו הייתה מהפכה. זו הייתה מהפכה מאוד, מאוד משמעותית. זו הייתה מהפכה מאוד משמעותית בכל הנושא של לימוד פרשת שבוע ולימוד תנ"ך. הגלגול השני, אני חושב שהוא הגיע דווקא מכיוון ישיבת הר עציון, וזה עם הרב יואל בן נון והרב חיים ברויר, והמדען, כאילו חבורה של יהודים שהיסטוריה, מה שנתן איזה דחיפה גדולה זה הסיבה ההיסטורית של מלחמת ששת הימים. העובדה שחזרנו ליריחו, אנחנו יודעים מה זה בית"ר, אנחנו יודעים מה זה שכם, אנחנו יודעים מה זה חברון, אנחנו יודעים מה זה קריית ארבע. זה פתאום החיה את התנ"ך, כל הדברים האלה. פתאום הרגישו שאפשר ללמד מזה. וממילא אמרו, אז אם ככה, אז בואו נלמד את זה אחרת. ובשעה הזאת שאנחנו יושבים עלי השנה, אחרי הרבה מאוד שנים, בכל אופן חזרתי בשבתות, אני לא יכול להגזים, לא נרשמתי לימי העיון בתנ"ך בגושים שתפשי בהם, אולי 2000...
שיום בגבעת שמואל.
מה?
היום יש בגבעת שמואל. שלושה ימים. שמואל
זה אנטיקונטר וזה, כן. זה... יהודים לא יכולים לראות שמישהו מצליח, הוא מצליח לאדם, גם אני אעשה. זה חלק מהעניין. אז גבעת שמואל התחיל היום, בגוש התחיל אתמול, ו... כל השבוע עושים
ומתאים לסיכויים.
אם הלימוד בתנ"ך, פשוט אנשים באים, באים אלפי אנשים, זה דבר מדהים, אתה רואה אנשים פנסיונרים וזה, באים, באים שמונה שיעורים בספר שמואל, בעובדיה, בחבקוק, בתהילים, בכל מיני סוגיות, יחסי הורים לילדים בתנ"ך. תראו, איפה יש לנו הזדמנות ללמוד את זה? למרות שזה היה כיף לא רגיל אם היינו זוכים. אבל אז עושים את הדברים הללו, ואין ספק שהדבר הזה, הוא המהפכה השנייה בכל התפיסה של לימודי התנ"ך. והמהפכה השלישית זה הפרשנות, הוצאת הספרים המודרניים שמסכנים את מה שיש בפרשנות הקלאסית ומוסיפים את מה שיש בעולם המדע ומה שהם עשו בחפירות ארכיאולוגיות. פתאום העסק הזה הוא חי, פתאום העסק הזה הוא...
דת מוכר, מתקרב משהו. דעת מקרא מתכוון או ש...
דעת מקרא, אבל גם בדעת מקרא. אני לא נבן שתצטטו אותי, אבל אין ספק שיש שם הבדל עצום עצום בין הספרים. כשאתה לומד את ספר בראשית שאתה לא שקרים דקים, אתה נחשף לדברים מופלאים. ואתה לומד במדבר, דברים חלש. וזה פשוט שונה, זה תלוי מאוד מי כתב ובאיזה מסיבות כתב. במדבר למשל היה הראשון על התורה, רב ישראל לא כל כך רצה שהם יוציאו. אני זוכר שהצעתי לכם, עד רגע זה לא קיבלתי תשובה, אם הייתי לא נפעלתי את זה, האם אנשים רוצים חילון קיום בתנ"ך? זאת אומרת, יכולים לשבת את 5 אנשים. ובכלל, אני אמרתי את זה היום ביום הערבות שלנו, אני לא חסיד של שיעורים, שיעורים זה פעם בין יכול להיות שיעור, אבל אני צריך להיות עמוד עצמי של אנשים. ולא מצוין שיש 5 חבר'ה שרוצים לשלוט טוב בנביאים ראשונים. ומחליטים שמובדים 5 פרקים בשבוע, בשישי שנה הם חוסרים, והם נפגשים כל יום לכמה דקות. יש לי יחד, מורים ארוחת ערב, שניים שני סדרים, 5 אנשים עוברים על הפרק, כל יום מישהו אחר מהחמישה נכין את הפרק, אומר כמה נקודות לו, מורים, חוסרים, עונים על שאלונים, נבחנים, זה. החום אומר את העניין, הוא יודע את הלך, אין פה חוכמות, לא איזה רזי דה רזי, אני מבינים שאנחנו לא יודעים מה, איך לעשות אותם ומה לעשות אותם וכו'. אז זה אומר, הרבה מאוד בלימוד את הפרח, תלוי כמה אדם משקיע בו, כמה אדם פועל בו. מה שעשינו השנה, זה למדנו את ספר יונה חודש אלול. ולאחר מכן למדנו יהושע, וגם בפרק ח' בשופטים. ובוא נאמר שמדובר, מדובר בגדול, דל 30, מדובר בערך על 40 פרקי עיון, ואולי קצת פחות, תחשוב שבשנה יש 50 שבועות, מוריד בין הזמנים, מוריד זה, אני חושב שפעם אחת הייתי צריך לנסוע עליהם, כאילו, אבל לא, זכינו לא לבטל שיעורים ולא לעשות זה, זאת אומרת שנפגשנו עם כ-40 פרקי תנ"ך, בצורה שבה אני חושב שראוי ללמוד ואפשר ללמד, וכמובן שזה לא מקיף את הכל, אבל זה בהחלט נותן איזושהי תמונה, יש לבן אדם מושג, מה אני צריך לעשות כשאני בא להתמודד עם פרק תנ"ך? איך אני לומד תנ"ך? מה אני עושה עם הדבר הזה? אז דיברנו על מושגים של זמן ומקום, והנפשות הפועלות. זאת אומרת, לא יכול להיות שאדם ילמד מגילת איכה, ואין לו מושג אם זה קרה בחורבן בית ראשון או שני, זה בדיחה. הוא חייב לדעת שירמיהו כתב את ספרו, ואת ספר מלכים, ואת מגילת קינון, ואם זה ירמיהו, זה ודאי בית ראשון. ואז הוא קורא לספר, אז אותו משאול את עצמו רגע, ובכלל לא נזכר בחורבן בית המקדש. זה נכון. במגילת איכה לא נזכר בחורבן בית המקדש. זה נזכר בסוף מלכים, זה נזכר בסוף ירמיהו, אבל זה לא נזכר בכלל במגילת קינון. במגילת איכה, מה המשמעות של המגילת הזה? אבל אם אדם יש לו ספק האם מגילת איכה קשורה לבית ראשון ובית שני, הוא לא יכול להתחיל ללמוד את זה בכלל. אם הוא לא יודע מי כתב את זה, אם הוא לא יודע שזה שייך לירמיהו, שכתב היום את ספר ירמיהו, הוא בבעיה קשה, בעיה קשה מאוד. ולכן הרבה פעמים עסקנו בהגדרות של זמן ומקום, והנפשות הפועלות, וההתרחשויות, מתי זה קרה, איך זה קרה, וזכינו, זכינו פה לדבר מאוד מעניין, כי ספר יהושע הוא מאוד מאוד מוסתר. כאילו, הוא לא נתקן רק במושג, אין מוקדם ומאוחר בספר יהושע. אבל היה אחד לדעת אותו בפרק ח' עם האבנים שלקחו אותם וכו' וכו', איפה זה היה, מה זה היה, אבל מעבר לזה, ספר הוא מאוד מאוד מוסתר, והיה אחרי ללמוד משה ילד השם. וזה מסתיים בנאומי הפרידה של יהושע. קצת פרשת שבוע, נגע לראובן, יושבים באלוהי הרבה, ראשון מדבר איתם, אומר להם, זה בגדול הדבר הזה. שמה שהתחלנו לראות בספר שופטים זה ההפך הגמור. אמרנו שתקופת השופטים היא תקופה של 330 שנה, אבל לא ברור לנו מי היה לפני מי, לא ברור איך היה. והאם אם יש כמות השופטים של מגילת רות, גם זה נכנס, האם עוד הייתה מתחילת תקופת השופטים, בסוף תקופת השופטים, רבי יהודה א' או במלחמת יום ב'. זאת אומרת שאנחנו יכולים לראות בשני ספרים שלמדנו, ממש תיאוריות הפוכות לחלוטין מבחינת סדר הזמנים והסיבור של הדברים הללו. עכשיו, כשלמדנו ספר יונה, אז הרבה יותר התמקדנו ברעיון שיש בספר, פחות בתקופה, היא ימי בית ראשון. כמעט כל נביא, כל תרי השר זה בית ראשון, חוץ מחגי ישחריה ומלאכים, שהם כבר מושקים בבית שני, אבל לא בספרים, הושע, חבקוק וכו' וכו', הם כולם קשורים לבית ראשון. ויונה היה מעולה לגליל, ושם הדגשנו בעיקר מחור שלמדנו תנ"ך והתעסקנו בחז"ל, פרשניות וכו', אבל עיקר העיקרים שם היה הרעיון של הספר. והרעיון של הספר, אין אדם שלא יכול לחזור בתשובה, אין אדם שיכול להתקרב לקדוש ברוך הוא, אין אדם שהקדוש ברוך הוא מוותר עליו, וממילא דרך זה הבנו למה אומרים את זה במנחה של יום הכיפורים, מה יותר מתאים לקראת סוף היום הגדול והקדוש הזה וכולי. חבר'ה, זה מתחיל להתכונן, זה בעוד חודשיים. יום ראשון, י' באב, י' תשרי, זה לא, הלוח לא מבלבל אותנו. עכשיו, החכם אינם בראשו, איך אני יוצא בין הזמנים, איך אני בונה לעצמי תוכניות לימודים לעילוי, איך אני לא בא לזה ואני אומר, מה הפסדתי לזה, איך אני מהורם את עצמי, איך אני עושה דברים שבונים ומוסים ומעצימים וכו' וכו'. אז בספר יונה עסקנו הרבה ברעיון של הספר. זאת אומרת, יש פה ספר שהוא נבואה לגויים, ולמי זה נאמר, ואיך זה נאמר, וכו' וכו', ועוד הרבה דברים שישאר אחרי, וזה היה החוק שלנו בחודש אלול, להיפגש בכלל עם העניין הזה. וכשהגענו לספר יהושע, הגענו למשהו מאוד מאוד מוסמר. עוברים את הירדן, שולחים רגלים, מתחילים לכבוש את הארץ, יש מלחמה ניסית, מלחיכו, יש מלחמה מגילה, בעיניי, פה מצליחים, פה לא מצליחים, לוקחים אחת, לוקח אחרת, לוקח כאילו רכוש, וממילא מגיע עונש, וזה. ודיברנו, מלכי הצפון, מלכי הדרום, מלחמה כזאת, מלחמה כזאת. זאת אומרת, ספר מאוד, תקופה מאוד מסודרת, 28 שנים אפשר ממש לגעת, וזה עוד מעט כל אחד מכם כבר בין 28. השנים חולפות מהר. וממילא, אנחנו כבר משישי הדור, זה לא בעיה. אבל פתאום ראינו משהו אחר לגמרי, ובכלל כשהגענו ספר שופטים, שזה משהו שחסר בהרבה מקומות את מימד הזמן, כי זה ספר שתופס 330 שנה, אז פתאום אנחנו נפגשים בסוג אחר של דברים. אני הרבה מאוד חושב לאחרונה מה להתחיל, אני מקווה גם שחבורה, אני עורר אותה מחדש, אני מנה אותה מחדש.
שיעור א' יהיו פה, בעזרת השם.
מה?
יהיו פה שיעור א', אני יכול להתחיל. לא, שיעור א' החדש.
שיעור א' שיעור ב', אבל לא, אני אומר בכלל שאני מרגיש לעצמי שאני כאילו הייתי ישנה ככה, האוטסיידר כזה, הייתי מבחוץ. בעניינים הללו. וחשבתי שאולי יתאים לנו, אני חושב על כל מיני רעיונות, אבל אחד היום שחשבתי אולי ללמוד את הפסוקים, אנחנו לומדים תנ"ך, ללמוד את הפסוקים שמופיעים בתפילת מוסף, מלכויות זיכרונות ושופרות. ועכשיו אלוהים בשופר יתקע והלך בסערות תימן. כן, עכשיו אלוהים
תופעל על
הכנסת
בשלמה.
מה קרה? זאת אומרת, ואז אולי גם עם התנ"ך, גם משפר את התפילות שלנו, כי אדם עומד מול מלכויות זיכרונות ושופרות, והוא נתקע בכל מיני פסוקים שהוא לא בדיוק בזכרתי אבותי 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 יצחק, ואבותי אברהם יזכור, וארץ יזכור וכולי וכולי. אז אולי זה יהיה, אני מסתפק, אני אומר עוד פעם. זה יכולה להיות אפשרות אחת, יכולה להיות כמה וכמה אפשרויות לעיסוקים סביב פרקי תשובה בתנ״ך. אנשים שעשו תשובה בתנ״ך, זה גם כן דבר מעניין. איזה אנשים עשו תשובה בתנ״ך? מהאדם הראשון ואילך, הרבה מאוד אנשים כאלה. וכל אחד זה סוגיה בפני עצמה.
התמקצענו בזה קצת, לא? נגענו קצת בתחילת השנה. באנשים שחזרו.
והיו לנו בעיות תשובה בתנ״ך?
אני חושב שהיה. גם וגם, אני גם חושב ש...
למה?
אני חושב שיונה...
בעלי תשובה אני...
לא ככה, כפה כל כך הרבה זמן.
אז למען אולי מישהו אחר.
למען לא היה
לא, לא, לא. באלול, באלול. אולי מושיק...
זה לא שום את זה, לא צריך להיות. נראה במה אנחנו נעסוק, אני אומר אותם, אני מקווה שאנחנו נצליח לך לזה סתם. הדיבוש החברתי זה כמה שאנשים משתתפים, אנשים באים, אנשים מתעניינים, אנשים אכפת להם, כדי שבאמת הדברים הללו יעבדו טוב. יש היום במה שנקרא במרשתת, הרבה מאוד חומרים של בחינות, של שיעורים, של מפות, שגם הרבה מאוד חבר'ה מחזיקים מחשבים בישיבה. ואדם יכול להיעזר, להיעזר בדברים שכבר קיימים, דברים שכבר נמצאים, וזה מאוד מאוד משדרה ידימות התנ"ך. כי בכל אופן, אם אתה צריך להתחיל לחפור באיזה פרשן ולימוד ומה ואיך ולמה וכמה, אז אתה... בדרך כלל בהישגים שלך מוגבלים, אבל אם אתה פתאום רואה איזה מפה ציבורית, אתה פתאום רואה איזה מהלך, פתאום אתה רואה איזשהו עניין, הכל מקבל חיים. אני לצערי לא מספיק בקיא בכל חוכמת המחשב למיניהם, אבל אין ספק שאתם כבר שייכים לדור אחר. אני נקרא לכם את מאמר הדור, דור שמלא את זה וכולי וכולי, אתם מתחתיים. ציפיתים מכירים, אבל אני מניח שהדברים האלה יותר פשוטים לכם, יותר קלים לכם, יותר זה תשתמשו בהם, כי הם כלים נפלאים מאוד, כלים שמשקיעים בהם הרבה ועושים אותם הרבה, ובהחלט הם מביאים תוצאות. מבחינת החזון, מבחינת מה אני רואה למי ביניי, הייתי שמח שיהיה לנו סייעתא דשמיא להאהיב את לימוד התנ"ך בצורה כזאת, שכל אחד ירגיש שהוא לומד פרק יומי, בעוד 20 שנה אני מדבר, אנחנו כבר נהיה בבית טובי העיר, אני לא יודע איפה אני אהיה שם, אבל אתם כאילו אנשים צעירים, מה תתחילו, אתם מתחילים את הקריירה שלכם, אז אם אדם מתרגל שהוא לומד כל יום פרק, הוא לומד שזה השיח של בבית, עם הילדים, עם יוצאים לטיול, הולכים לעמק העירה, אז מי את הפרקים בהם בשופים של שמשון, של דן, של כל הדברים שהם חיים שם, שמש בגבעון דור, ירחתם כמובן, איילו וכו' וכו', וכך הלאה וכך הלאה, יש בהחלט הרבה מאוד אנשים שעושים את זה וחיים את זה בצורה כזאת. וזה מבחינת החזון, כי אני אומר, יש פה שני מישורים, יש פה את המישור של להקנות ידע. אנחנו כאילו רוצים ללמוד, אם למדנו השנה, אמרנו קרוב ל-40 פרקים, וזו המשך בשנה הבאה. עד הגיוס, אחרי הגיוס, נראה בדיוק מה יהיה, אבל זה עוד יכול להיות עוד 20-25 פרקים. זאת אומרת שאדם יכול לקנות לעצמו, הוא שיטה, איך אני לומד תנ"ך, מה אני עושה עם זה? האם אני מחפש בחז"ל, האם אני מחפש בפרשנים? מי מהפרשנים, אני כבר יודע לזהות גם, יש לי איזה קושי לשוני ותלמודי, זה קלאסי למדנים, כי המדנים היה, אני מתעסק הרבה בענייני לשון וכו'. יש לי קושי רעיוני, אני מתעסק יותר ברמב"ן, יש לי קושי כזה, אני מתעסק בזה. אין אומן על ענך, אבל ברמה העקרונית, לזה אני מכוון ואת זה אני אומר. ולמעשה שני המטרות הן חשובות, א', קניית הידע, לדעת, אני יודע כך וכך ספרים לתנ"ך בעיון, וב', לרכוש כלים כדי שבאמת לימוד התנ"ך לא יסתיים כשאני עושה את הישיבה, ולימוד התנ"ך הוא מצד אחד הוא כל כך משמח וכל כך פשוט, שאתה יכול כאילו ביום שישי אחרי התפילה ללמוד 5 פרקים. כל אחד בקביעות שבה הוא עושה לו, אבל מפנים את זה, מכניס את זה, הופך את זה למשהו.
בעיון 5 פרקים? בעיון 5 פרקים שבוע? כאילו ב...
לא,
לא, לא,
לא, לא, לא, לא, מדברים על חזקיהו, אני אומר עכשיו אפילו. לעבור על ספר ירמיהו, אני אומר, אנחנו בימי החורבן, נתן לעצמנו. זה פשוט לא יאומן כי יסופר, אנחנו יושבים פה, אנחנו מסתכלים מהחלון, אנחנו רואים את המקום שבו כל ספר מלכים, סוף ספר מלכים, סוף ספר ירמיהו, כל מדינת החיים התרחשו פה. זאת אומרת, זה לא איזה דמיונות, לא צריך לשלוח לנו מצגת, או לשלוח לנו איזה, אני לא יודע את כל השמות של כל העבודות זרות האלה וכו'. אבל אנחנו מספיק שאנחנו מסתכלים בחלום, ואתה אומר, שמע, פה הייתה סבבה את המקדש. מה אם יש אנשים שהיו פה, אולי אנחנו פה יושבים על איזה בית שהיה בנוי פעם, הייתה פה משפחה ושמו את הילדים מיד החלום, אמרו להם, תשמעו, אתם צופים ברגע ההיסטורי, בית המקדש נשרף. אז אני אומר שיש לנו את, ה, יש לנו את היכולות, יש לנו את הדברים, ושווה, שווה מאוד מאוד, אני אומר, להיכנס לאיזה ליגון. הרבה פעמים שואלים אותי איך עומדים מהר תנ"ך.
מהר.
אז אחד האפשרויות זה עם המצודות, מצודת דוד וצדת ציון, שהם מאוד מאוד מכירים עליך ועוזרים לך בכיוון של פשט, להבין מה אני קורא, מה כתוב, מה יש. זה שם, זה פעולה, זה עניין, זה דבר, וכו' וכו' וכו'. ואני חושב שבנוסף, בכל הלימודים שאנחנו עושים פה, שאני קורא לזה ללמוד בעיון, כי זה באמת להסתכל על פרק עם, אני חושב, עם רוב הדברים המרכזיים שלו, אז יש גם עניין של לגרוס, כאילו להכיר, ללמוד. עכשיו, לא כל אחד בנוי לשלושה וחצי זמנים ביום גמרא או משהו כזה. במקום שרק יחלום, במקום שהוא יצא לעיר, במקום שהוא ילך, במקום שזה, הוא עושה לעצמו סדר בלימוד תנ"ך, חצי שעה ביום, לא בתנ"ך. אז הוא ידע תנ"ך, והוא ידע, והוא ישלים, והוא יעשה, ויפעל, וכו' וכו' וכו'. ואני אומר שכל מי שלומד, כל מי שרוצה להתקדם בתחום הזה, הוא כל הזמן צריך לנסוע בשתי אוטוסטרדות. אוטוסטרדה אחת, אני לומד פה בעיון, ואני נכנס לכל הפרשנים, ואני עושה את כל העניינים וכו', ואולי פשוט זה צריך שיהיו. אוטוסטרדה השנייה, אני פשוט לומד, אני לומד לנסות איך יכול להיות שאני בגילי המופלג, 18 וחצי, 19, היום אני נכנס את חבקוק, ואני לא יודע אם פותחים אותו מימין לשמאל, או משמאל לימין. עכשיו, שאני אקרא אותו, הוא פרק קצר, הוא ספר קצר, נדמה לי שלושה פרקים. ואז אתה מסתכל, מי היה חבקוק? אתה יודע, ספר חבקוק. ויונה, אז אמרתי שזה יותר מצוי, כי מפתירים אותו וכו' וכו', ספר עובדיה. פרק אחד, הפטרה של פרשת בן שלח. ארמית זה שמה?
לא, ארמית וחצי, אני יודע.
כן, כן, זה משהו קצר. לא, זה שהבטיח לנו לגבות לא הגיע היום.
אנחנו בנופש.
אני לא יודע להגיע את זה בסדר. ארמית
זה מיקרופון.
מה?
ארמית משלי זה מיקרופון.
בכל מקרה אני אומר שצריך לחשוב על ההתקדמות הזאת בשני המישורים הללו. המישור של הלימוד היהודים והעיסוק והדבר, ולא יכול להיות חז"לים בסיסיים שבתנ"ך שאדם לא יכיר אותם. אז אם אדם יודע ש"ס, הוא מכיר אותם מהגמרא, בסדר. אבל אם לא, הוא צריך כאילו להכיר, לדעת, ולראות ולהתבונן. והמישור השני, זה המישור של פשוט לדעת, להסתובב עם תנ"ך, שהוא יהיה שחור מרוב זה שלמדתם בו, מרוב זה שעיינתם בו, מרוב זה שהתבוננתם בו. ומגלים דברים יפים מאוד, מגלים דברים מיוחדים מאוד, מעניינים מאוד וכו'. זהו, זה בגדול ככה. איזשהו מסר, הרבה פעמים מדברים, תנ"ך בגובה עיניים, תנ"ך בגובה ברכיים, תנ"ך בגובה זה. אנחנו כאילו תנועה למען תנ"ך בגובה הקדוש ברוך הוא, בגובה חז"ל. נכון שלא בשמיים היא, אבל היא גם לא בתחתיות הארץ. זאת אומרת, כאילו אנחנו, לשם אנחנו שואפים, לשם אנחנו נוסעים. אנחנו מאמינים שרש"י ורמב"ן ורד"ק ומצודות, הם ידעו איך לתווך בין הטקסט לבינינו. והם נראה לי שהם עושים את זה טוב, שהם לא צריכים את ההסכמות שלנו, ומותר כמובן לחשוב ולהסתכל ולהתבונן וכולי, אבל בסופו של דבר צריך באמת לעומד את זה. זה לא מקצוע סתם איזשהו מקצוע של חול, לא, חיטי שצריך ללמוד אותו או משהו. זה תורה, זה כמעט, אפשר לקרוא את התורה שנכתב, כי כל עוד שהקדוש ברוך הוא מתגלה לעבדה ונביאים, אז כביכול ממשיך מעמד הר סיני. אין פה איזו עצירה או משהו. הקדוש ברוך הוא מתגלה לנביאים. הרמב"ן, אבל היה חוזר על זה מאות פעמים, הרמב"ן אומר בפירושו לתורה שהמשכן זה הר סיני נייד. זאת אומרת, יש לנו את הר סיני, והר סיני החליט להתנייד. זאת אומרת, הוא הולך למקום אחר. ואני אומר שאנחנו עומדים דברי נביאים, זה הר סיני. ככה אנחנו צריכים להתייחס לזה, לא צריך להתבהל בכל דבר שזה, ברוך השם, אני חושב שכל אחד מרוחש לעצמו כלים שהוא יכול להתמודד, והוא צריך לשמוח להתמודד, והוא צריך לשמוח לעשות, ובעזרת השם, אני מקווה שאנחנו באמת נרומם את לימוד התנ"ך לבית מדרשנו, וזה הרבה תלוי בכם, והרבה תלוי בעניין, כן, אני לא מזלזל, אבל בהחלט, כאילו, אם... אם אנשים ירגישו שהדבר הזה הוא חשוב ומשמעותי, הוא תחיל את כל הזה, אז אנחנו נוכל יותר ויותר להתקדם. אני גם מזכיר את העניין של הבחינות, שזה נורא מעורר בעולם שהוא על הבחינות, בעולם כל משפט הקודם, יש פה משפיח, חוטפים כוח אנשים ביום, בלילה, מצלמות, סטטיות, יהודות, עם ענבים וכו', אבל זה שפיח.
Yes.
כל דבר שאתה עושה בחינות, שאתה עושה ארבע בחינות על ספר יהושע, וחמש בחינות על ספר שופטים, ושפועל, ופאי, איזה כיף לך, עכשיו, מי מראה את הבחינות האלה? אם שלושתכם עושים את הדברים, יום אחד סטט, יום אחד דניאל, יום אחד, כאילו כל אחד, כל אחד עושה את הדבר, עושה את הדבר הזה בעצמו, פתאום כולם חיים את זה, וזה נחמד.
מה? זה נכון, אנו נגיד יונה בבגרות, ועולם לא אמרתי יונה כל כך טוב במה של הבגרות, כאילו אני ידעתי את הדרך, כאילו בגלל הבחינה.
זה נראה, זה צריכה להיות התעוררות, שיכולה לתפוס חמישה חבר'ה משום ושלושה קורסניקים, שני חבר'ה משום, לא צריך, כאילו אי אפשר היום לעשות דברים שכל הישיבה תעשה כאן וכאן, זה לא באמת, זה לא רלוונטי, זה סתם, זה דיבורי סרק, אין לזה שום משמעות. אבל אם יושבים גם החבר'ה ויש להם עניין מזה, ופתאום מגלים לזה בכל מקום אמריקאי שזה נורא מעניין אותו. פתאום יש שני חוקסיקים, פתאום יש פלוגרציה, ופתאום אחד זה, הם חבורה, הם נפגשים, יאללה, מה יש פה? מה כתוב פה בספר יהושע? נתקענו פה, בוא נסתכל על פרשנים, יאללה, סוף שבוע, אנחנו עושים, מי בודק את הבחינות השבוע, זה. פתאום העסק של תנ"ך חי פה, וזה מה שאנחנו עושים, שהתורה תחיה. היו ברוכים.
שנה הבאה מלאותים.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.